כן. אנחנו בפרק י"ד, פסקה ל"ד. אסור לה להיראה שתהיה מופרדת מהחוכמה, כי אם תמיד תהיה מחוברת לה ויונקת ממנה, אלא משפיעה עליה, וזה נוהג בין בהזרחה הכללית של הברכת היראה והחוכמה בנפש, בין בכל הפרטים המסתעפים שלהם, שעל כל פרט של פרטי היראה צריכה החוכמה להעיר את תורה. מתוך כל פרט מפרטי החוכמה צריכה יראת אלוהים בכל ערכי המעשי, המידתי, הרגשי וגם הדמיוני, להיות מתפרנסת מהחיבור המתאים של אלה שני המאורות, מהירה נשמעת אדם, פועלת התשובה, ואת העדן סליחה בחיים באה לעולם. אנחנו מדברים על שני מושגים, יראה וחוכמה, כמובן שמדבר פה על יראת השם, יראת שמיים אמיתית, שהיא בעצם יראת הרוממות. בואו ננסה להסביר את המושגים. חוכמה זה השגת השכל בהכרת האמת בדרכי השכל. זה יכול להיות או על ידי חוכמה, מה שקוראים לזה חוכמת חול, שזה אבל השטח החיצון של המציאות, וזה יכול להיות על ידי תורה, שזה לא רק השטח החיצון של המציאות, זה פנימיות המציאות, כלומר, הכרת האמת של המציאות מצד, כי הקשר שלה אל המקור האלוקי. זה נקרא תורה. אז כשאנחנו מדברים על מושג חוכמה, כמובן עם כל השגות החוכמה שהן. כמובן, בלי קשר עכשיו לשאלה שיש הבדל בין חוכמה חול, כלומר חוכמה חיצונית, לבין תורה באיכות ההשפעות, כמובן. גם חוכמה מרוממת את הנפש, אבל אינו דומה איכות ההשפעה והיקפי ההשפעה מבחינת ההשפעות הנפשיות על כללות האדם ומדרגתו, ההשפעות של תורה יחסית להשפעות של חוכמה. ברור שהשפעות התורה הן מקיפות יותר, קולות יותר ועמוקות יותר, איכותיות יותר מבחינת איכות ההשפעה. מכל מקום, אנחנו צריכים שהיראה והחוכמה תלכנה יחדיו. הרב מסביר את החיבור הזה ביניהם, תכף שאנחנו נראה. זה השפעה דתית. מה זה יראה? זאת אומרת, יראת רוממות, הכוונה. היראה זה השגה שנוגעת למציאות של אלוקים, כל אדם לפי מדרגתו משיג את המציאות הזו. כמובן, ככל שההשגה תהיה יותר אמיתית ביחס לרוממות האלוקית, תיווצר יותר יראה. והיראה בעצם זה ההכרה של הפער בין המציאות של האדם למציאות האינסוף העליון. זה בעצם מה שיוצר את היראה, בוא נמחיש את הדבר הזה. בוא ניקח שני אנשים, שניהם נפגשים עם אדם שלישי. אחד מהאנשים מכיר את מעלתו של האדם השלישי הזה. בוא נניח שהוא איש מעלה. כן, אפשר להביא דוגמאות של חול, אבל אני מעדיף דוגמה של קודש. כן, גם דוגמאות של חול. נניח שהאיש הזה הוא אדם, נביא דוגמה של חול, רק כדי להמחיש. נניח שהוא אדם מאוד עשיר, אדם רב מעשים. כן, לא יודע מה, נמחיש את זה ככה, נשיא ארצות הברית. בסדר? האדם השלישי. אחד מהאנשים שנפגש עם האיש הזה, לא מודע לזה שהוא נשיא ארצות הברית. הוא מסתכל עליו, מסתכל על אדם. זה היה לפני עידן המדיה. שזה יצור בכדור הארץ, היה נשיא ארצות הברית, הוא לא מכיר אותו, מעולם לא ראה את התמונה שלו. לא מכיר אותו, נפגש איתו. מה זה ייצור לו? המפגש הזה ייצור כל מיני רשמים, נכון? בן אדם בא ויכול להגיד, בן אדם נחמד, בן אדם נראה יפה, נראה לא יפה. כל מיני רשמים שנוצרים כצל המפגש, הוא לא מכיר מי זה. האדם השני, יודע, נשיא ארצות הברית, הוא מיד עושה חשבון, אומר, תשמע, בוא נעב, בן אדם הזה, הוא אחראי בגדול על כדור הארץ. בגדול. הוא אחראי ישיר על מיליוני אנשים, אבל של המעצמה הכי גדולה בעולם, שהמלאכים שהוא יעשה, הפוליטיים, הבינלאומיים, בתוך ארצות הברית, מחוץ לארצות הברית, יכולים להשפיע על כל האנושות. נכון? פחות או יותר. יכול לעשות מלחמת העולם ככה גם. לשנות לגמרי את העולם. על ידי כל מיני החלטות טובות שלו או שגויות שלו. עכשיו אתה מפנים את העניין, אתה מבין מי עומד לפניך, נוצר לך באופן טבעי יראה, לא בגלל שהוא יעשה לך משהו, הוא לא יהרוג אותך. הוא לא יפגע לך בשום דבר. אבל הוצאת יראה מההכרה של עוצמת הכוח שיש לאיש הזה, נכון? יש לו עוצמה אדירה תחת ידיו. זאת אומרת שמיליוני אנשים שהכתירו אותו להיות הנשיא שלהם, זה עושה לך הרבה הרבה רושם, נכון? ואז ייווצר יראה. זה לא יראת פחד שהוא יעניש אותך. זה נקרא יראת רוממות. זאת אומרת, אתה מכיר את הגודל, את העוצמה, את מה שאתה מתרגם ביחס לאישיות הזאת, על פי מה שאתה הכרת בה. זאת אומרת, ככל שיש יותר הכרה של גודל השלמות, או גודל העוצמה, יש יותר בנפש עירה. זה מה שזה יותר. כי אתה שם את עצמך הקטן, יחסית לעוצמה של המציאות של אותו אדם, ואתה מתרגם את הפער הזה, ומחיש לנגד עיניך את הפער הזה, וזה יוצר לך את העירה הזאת. זה נקרא עירת רוממות. עכשיו, כמובן, תחשבו עכשיו ביחס לאלוקים. ביחס לאלוקים מצד האמת, כיוון שהמציאות האלוקית היא אינסוף, אז ברור שאם תהיה לנו הכרה יותר מפותחת ביחס למציאות האלוקית, הכרה יותר מפותחת ביחס למציאות האלוקית, אז יהיה לנו את העירה הזאת בעוצמות הרבה יותר גדולות. תראה את הרוממות הזאת שתארו אותה מקודם, תחשבו שביחס לאלוקים זה באמת אינסוף. אז למה בכל אופן אנחנו לא מצליחים לחיות עם מדרגה של יראה, ובטח יראה כזאת, בגלל שהמושגים שלנו לא מספיק מפותחים. ככל שמושגינו השכליים, ולא רק השכליים, גם, נכון זה באופן כללי, ההכרתיים, כל הכלים שיש לנו להכיר את הגדולה האלוהית, יהיו יותר מלאים מהתוכן של האידיאליות והשלמות האלוהית, תיווצר עצמם בנפש היראה הזאת. אגב, יש גם יראה לאנשים מאנשים עשירים. זה מפגשתם את זה, אנשים עשירים ככה, אבל בכלי מידה עוצמתי, זה יוצר יראה. אתה לא מפחד ממנו, הוא לא יעשה לך כלום, אבל תבין את המשמעות. כן, תחשבו פועל פשוט, שנפגש עם איזה אחד, שהחמש דקות שהוא מדבר פה, זה המשכורת השנתית של הפועל הזה. כן, תבינו איך זה, איך נגיד את זה במילים שלו, איך זה מאפס לו את המשמעות של עצמו. כן, הוא אומר, אני בתשע שעות ביום, משקיע את הנשמה שלי, בחמש דקות שעכשיו עברו, האיש הזה צבר הון יותר ממה שאני אצבור במשך כל השנה. נכון, תחשבו מה זה עושה. זה יוצר זעזוע. כמה אתה חסר משמעות. כן? כי אתה מתאמץ ואתה מצליח להוכיח את עצמך, ואתה רוצה ללכת לבוס ולמנהל המשמרת וזה, ושכולם יראו כמה אתה משקיע וכמה זה, וזה יבחר עוד איזה שני שקלים לשעה. תחשוב עכשיו מה זה האיש הזה שעכשיו פגשת אותו. כן, באיזה חצי משפט שלו, כן, ניתן לך חצי מיליון שקל מה שאתה מרוויח בעשר שנים של עבודה, הוא יכול בהבל פה להעביר וצור, זה בכלל לא ירוגש. כן, המיליארדים שיש לו, לא משמעותי. כן, תחשבו איזה זעזוע קיומי זה יוצר אצל האדם. וזה מפגש עם עושר, כן, זו מציאות האלוקית. יש בה את כל מיני השלמויות, רק אנחנו לא מספיק מצליחים לצייר את זה, בגלל שאנחנו עם נפשות חומרניות, שמציירים רק דברים חומרניים, לא מסוגלים לתפוס הקשרים מופשטים ומציאות מופשטת, שאין בה את הגשמיות כמו הגשמיות שלנו, ולכן זה לא מוחשי, ולכן צריך לפתח כל הזמן את ההכרה בדבר הזה. זה בעצם ההזנה ההדדית של החוכמה שבזינת היראה, אבל גם היראה מזינה את החוכמה. למה? כיוון שהיראה מכוונת את החוכמה להיות מכוונת להכרת האמת הזו. הרי חוכמה שהיא מנותקת מהיראה, מה התכלית שלה? כן, בסופו של דבר תמיד התכלית שלה תישאר נמוכה מאוד. כי נניח שאדם עכשיו מתחכם להבין איך הגוף של האדם בנוי כדי שהוא ירפא בני אדם ממחלות. מה העניין לרפא בני אדם ממחלות? זה שגם הם יהיו קיימים. ומה העניין שהם יהיו קיימים? כן, אם אין איזו תכלית אמיתית לקיום שלהם, כלומר אין איזושהי אידיאליות לעצם מציאותם, ומציאותם לא משתייכת לגודל, כן, אז הכל לא משמעותי. לכן אני צריך את היראה שתיתן משמעות לחוכמה. כן, כלומר, החיים עם הגודל, זה בעצם היראה, נותנים משמעות, כלומר ההכרה בגודל נותנת משמעות בגודל של ההוויה, של המציאות, של המקור שלה. של ההשפעות היוצאות מהמקור שלה, כן, על עצם המציאות, כן, יוצרת אצל האדם משמעות לכל מה שיש. וגם החוכמה, שזה בעצם פסגת היצירה האנושית, לא תהיה לה משמעות אמיתית, בלי שהיא מחוברת אל הגודל הזה, שאותו, כן, גורם את היראה להיות קיים ומשמעותי אצל האדם. זה ההזנה הדדית של שניהם. לכן אומר הרב, אסור להיראה שתהיה מופרטת מהחוכמה, כי אם תמיד תהיה מחוברת לה ויונקת ממנה. כלומר, מה יקרה אם החוכמה לא תשפיע על היראה? אז היראה תהיה יראה בוסרית. עד כדי שאדם יכול לצייר את אלוקים בכל מיני ציורים מאוד מאוד נמוכים, ולזה הוא קורא אלוהים. כן, דמיינו לכם אדם שכל המציאות של אלוקים בעיניו זה מין ישות כזאתי שמאיימת, זה דבר נורא. זה בדיוק הפוך באלוקים, שכל מה שהוא עושה, עושה לטוב, וכל מה שהוא ברא, זה ברא להיטיב, ועכשיו באים יצורים אנושיים ורואים את המציאות של אלוקים כמציאות שהיא קטסטרופלית. אסור לזוז ימינה ושמאלה, כי אם לא, מה יקרה לך? נכון? זאת אומרת, אתה מתאר את אלוהים כאיזה מין עריץ כזה, שאם הם מספרים לך על איזה בן אדם, שהוא כזה, היית אומר, זוועת עולם. עדיף שהבן אדם הזה לא יהיה קיים. ובלי לשים לב, הם מייחסים את כל הדברים האלו גם לאלוקים. אבל זה למה זה קיים? בגלל שהחוכמה היא לא מאירה את היראה. היראה היא על פי איזה ריגושים כאלו ודמיונות, וזה מה שיוצר את היראה. וכמו שאמרנו, זה עיוות נורא ביחס למציאות של אלוקים, ולכן צריך שהיראה תהיה מחוברת לחוכמה ויונקת ממנה. יונקת בחוכמה, הכוונה שהחוכמה משכללת את המושגים דרך השכל, ומתוך כך היראה נעשית יראה אמיתית, מתוך הכרה ביחס למציאות האלוקית. וממילא משפיעה עליה. כלומר, כיוון שהיראה ניזונת מהחוכמה, שכמו שאמרנו, החוכמה מסבירה את המושגים, אז היראה גם תשפיע על החוכמה, כי היא תגרום לחוכמה, כמו שאמרנו, לא להיות איזשהו משהו לעצמו, אלא שתכלית החוכמה זה יראה. כלומר, זה להפגיש את האדם עם הגודל, עם האמת. זה תכלית החוכמה, לא להישאר בשטח החיצון של המציאות, אלא להיפגש עם כל הגודל שיש במציאות. מתחילים מהשטח החיצון, אבל מתפתחים לממדים יותר פנימיים של העולם, יותר אידיאליים של המציאות. וזה נוהג בין בהזרחה הכללית של הברקת היראה והחוכמה בנפש, זה בעצם מה שתיארנו עכשיו, כלומר חוכמה שממלאת את השכל של האדם, ויראה שממלאת את דרך השכל, ממלאת את ההרגשה של האדם. כן? אז הנפש ממולאת בחוכמה ויראה, ואין בכל הפרטים המסתעפים שלהם. המסתעפים, מה הכוונה המסתעפים? כל מיני רגשות, כל מיני מעשים, שהם ביטוי של היראה והחוכמה. כמו שאומר פה הרב, שעל כל פרט של פרטי היראה צריכה החוכמה להאיר את תורה, ומתוך כל פרט של פרטי החוכמה צריכה יראת אלוקים בכל ערכיה, להיות מתפרנסת. ומה זה הערכים, כן, של היראה המעשי, הכוונה, עשיית המעשים שמתאימים לרצון השם, זה המעשים שבטאים את היראה, שאדם לא חי את חייו מתוך הפקרות, הוא מבין שיש פה כוונת מכוון בכל מה שיש במציאות, והוא חי תחת האידיאל של רצון השם. זה הערך המעשי, המידתי, הכוונה במידות של האדם. והלכת בדרכיו. מה רוח הוא מפתח רוח הוא, מה אנחנו מפתח לנו. כלומר, אתה חי בעולם שיש בו אידיאל אלוהי שאתה רוצה להתמלא ממנו במידות שלך. הרגשי, כן, ברגשות, כן, ברגשות שנוגעות למפגש עם האידיאל, וגם הדמיוני, כן, בדמיונות של האדם. הדמיון של האדם הוא דמיון שלא מתמלא מעולם החומר בלבד, אלא הוא מצייר ציורים שנוגעים אל האידיאלי, אל האלוהי. כן, והיראה מתפרנסת מהחוכמה, כמו שהזכרנו, שעל ידי בירור המושגים והבאתם להבהרה שכלית, אז אדם חי באמת עם מציאות האלוקית, באמת. מהחיבור המתאים של אלה שני המאורות, מאירה נשמת האדם. בהופעת התשובה, רבויית העדן, השמחה והחיים באה לעולם. מה זה אלה שני המאורות? הכוונה יראה והחוכמה, מאירה נשמת האדם, והופעת התשובה. כלומר, תשובה שבאה מהכרות שכליות כאלה, כן? באה לעולם. זה בעצם מדרגה של תשובה שכלית. כשזה יש את יראת הרוממות הזו, שמניעה את האדם ביחס לבירור האמת, וביחס להשגת האמת, בתוך זה גם כוונת הדרכים, כן? כמו שאומר פה הרב, הדמיונות, המעשים, ההרגשות, המידות, כל המכוונים אל האידיאל האלוהי. עד כאן.